חולין דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, דף ממחת עמוד ב', חמש שורות מלמטה. שוחטים בהמה, ובתוך הכבד מוצאים הפתעה, יש בפנים מחט, מחט. השאלה היא, איך המחט הזה נכנס לכבד? האם הבהמה בלעה את המחט, ואז זה נכנס דרך כל המעיים לתוך הכבד, והדרך היחידה זה על ידי לנקב את הקיבה, איזשהו איבר מתוך הקיבה, ואז כמובן שזה מטריף את הבהמה, או שאולי נאמר, לא, הבהמה בלעה את אותו מחט דרך הקנה, הצינור של הנשימה, ואז זה נכנס לתוך הסימפונות של הריאה, שזה ההמשך של המסלול של הקנה, ודרך זה יכול מאוד להיות שהקנה, שהמחט, נכנס לתוך הכבד בלי לנקב שום איבר שמטריף את הבהמה, שום חלק בבהמה שטריפה, ואז זה כן יהיה קשר. זה מה שהגמרא פה דנה. האם מחטא דהשתכח בחתיכא דכבדא? היה איזה מחט שנמצא בתוך חתיכת הכבד. סבר מר ברי דרב יוסף למי טריפה? הוא אמר, אולי נאמר שזה יהיה טריפה, ניקב את הכבד. אמר לרבה שאילו השתכח בבשרה כאי גוונה, אבא טריף מר, אם היית מוצא סתם בבשר של הבהמה באיזשהו מקום מחט, היית אומר שהבהמה טריפה, מה פתאום? בשר של בהמה לא נהיה טריפה בנקב. אותו דבר גם כבד לא נהיה טריפה בנקב. רק כשניטל או כל הכבד, או לפי דעה אחת, לא נשאר כזית מהכבד, אבל בנקב ודאי שזה לא טריפה, אז למה אתה רוצה להטריף את הבהמה הזאת? אלא אמר רבה שהיא חזינן, אנחנו צריכים להתבונן איפה הראש המחט, איפה החלק העבה של המחט, שבו בדרך כלל נמצא הנקב של, של המחט, שדרכו מכניסים את החוט. צריך להתבונן בזה. אי קופה לבר, אם ראש המחט נמצא מחוץ לכבד, זאת אומרת, רואים שהמחט נעוץ בכבד, אבל ראש המחט, רואים שראש המחט נמצא כלפי חוץ, כלפי חוץ לכבד, אז אנחנו מבינים שזה נכנס דרך הוושט, ונקוב ונקיב, זה ניקב את המעיים, והתאי, וככה זה נכנס לכבד, וזה טריפה. למה? כי ברגע שזה הגיע מהצד החיצוני של הכבד, ברגע שזה הגיע מהצד של של הזנב נאמר, של הרגליים האחוריות, וזה נכנס ככה, ננעץ בתוך הכבד, והראש המחט נמצא כלפי הזנב, וננעץ החוד של המחט בתוך הכבד, אז חייב להיות שזה עבר דרך המסלול של איברי העיכול. למה? כי אם הוא היה נכנס דרך הקנה, דרך הצינור של הנשימה והריאה וסימפונות הריאה, אז הוא היה אמור להגיע בסופו של דבר להיכנס בצד כלפי הראש, כי שם נמצאים בעצם, נמצא שם בעצם הריאה. ואז הוא היה צריך לחדור פנימה לתוך הכבד, ואז הראש, המחט, היה אמור להיות, אם הוא היה נכנס גם כן כמובן לתוך הכבד פנימה דרך העורקים, אז הראש, המחט היה צריך להיות כלפי פנים, לא כלפי חוץ. וזה שאנחנו רואים שראש המחט כלפי חוץ, זה מוכיח שהוא נכנס דרך המערכת העיכול של הבהמה. ואם קופה לגב, אם ראש המחט נמצא באמת כלפי פנים, הוא נמצא באמת בתוך הריאה, בתוך הכבד, אז כמו שאמרנו באמת, סימפונה, הוא נכנס דרך הקנה, אנחנו תולים, דרך הצינור של הנשימה, זאת אומרת, הבהמה בלעה לא נכון, זאת אומרת, היא בלעה במקום שזה ייכנס לצינור של האוכל, אז כנראה משום מה היא השתעלה או משהו, וזה נכנס לה לתוך הצינור של הנשימה, של הקנה, וזה נכנס מהקנה לתוך הסימפונות של הריאה, ושם זה ניקב את הסימפונות, שזה הצינוריות היותר דקות שיש בריאה, ואז איזושהי צורה, הוא פילס לעצמו מסלול להגיע לתוך הכבד. כמו שאנחנו רואים במפרשים שדנים בצורה פרקטית, איך שזה באמת מציאותי שיקרה דבר כזה, שיכולה פשוט מאוד להיכנס דרך הצנרת שנמצאת בתוך המעיים, עד לתוך הכבד ככה בניחותה, ואז אנחנו אומרים שזה לא יהיה טריפה בכלל. סימפון הנקת ועתי, ככה זה יגיע לכבד, והיא תהיה קשרה. ואני מילי בעלימתה. כל מה שאנחנו אומרים שאם ראש המחט נמצא בחוץ, אם ראש המחט נמצא בפנים, אז חייב להיות שזה שזה לא ניקב את הכבד, אלא זה נכנס לתוך הכבד, וזה נכנס דרך העורקים לכבד. זה דווקא מדובר כשמדובר במחת עווה. אז ראש המחת הוא עוד יותר עווה, והוא לא יכול לנקב כלום. אז חייב להיות שאם אנחנו רואים שראש המחת נמצא כלפי פנים, אז הוא לא ניקב מעל חלק העווה שבו את הכבד, אלא חייב להיות שנכנס דרך העורקים לתוך הכבד. אבל כתינתה, אם זה מחת דק, כמו שאנחנו מכירים, מחתים פשוטים שהם מאוד דקים, שאפשר לנקב איתם תפוח או משהו כזה, גם מהצד של הראש המחת, מהצד איפה של הנקב, ששם שמים את החוט בשביל לתפור, אז אם כן, שם זה לא משנה מאיזה צד אנחנו רואים את המחת, תמיד אנחנו תולים שאולי המחת ננעצה בתוך הכבד, ואז אנחנו תולים שזה גם כנראה ניקב את האיברים הפנימיים של העיכול של הבהמה, שזה ממש טריפה בנקב כלשהו, ולכן אנחנו לא יכולים להכשיר את הבהמה הזאת. על קטינתה, אם זה מחת דק, לא שנה אפילו עם קופה לגב, גם אם הראש המחת נמצא כלפי פנים, לא שנה קופה לבר, וכל שכן אם הראש המחת נמצא כלפי חוץ, תמיד אנחנו אומרים, נקו ונקיב, זה ניקב כנראה את המעיים, ואתה וככה זה נכנס לכבד, וכמובן שבמקרה שזה ניקב את המעיים, אז הבהמה תהיה טריפה. שואלת הגמרא, ומה ישנה המקרה כאן שהמחת נמצאת בכבד, ממחת שנמצאת בעובי בית הכוסות? הרי אחד מהקיבות שיש לבהמה, שהיא מעלת גאירה, דהיינו, שכשהיא אוכלת מאכלים, אז זה נכנס בהתחלה לתוך הקרס, ואז זה עובר לבית הכוסות. בית הכוסות זה כזה מין, זה שם כזה מין קיבה, שיש בה הרבה דפנות כאלה, ואז כל האוכל שהבהמה אוכלת מתחלק למין גירות, לכדורים קטנים. בית הכוסות הזה, יש בו שתי דפנות שהוא סגור בהם, דופן פנימי ודופן חיצוני. מה קורה מצאו מחת בתוך הדופן של בית הכוסות? אותו קיבה. מצד אחד, אם הוא ניקב רק את הדופן הפנימי של בית הכוסות, מה שבתוך הקיבה ממש, אז היא תהיה קשרה. למה? כי הדופן החיצוני שעוטף את כל בית הכוסות מבחוץ, שומר שלא יצא אוכל מבפנים, ואז יכולה להמשיך לחיות בצורה כזו. אבל אם היא נקבע משני צדדים, היא כבר יצאה לתוך, היא נקבע גם את הדופן הפנימי וגם את הדופן החיצוני של בית הכוסות, והמחת כבר יצאה כלפי חוץ לגוף הבהמה, אז היא טרפה. שאלת השאלה, מה, ולא אמרינן, כשניקב הפנימי, למה אתה אומר שזה בכל מקרה יהיה כשר, לכזי, בוא נתבונן לאיזה צד ראש המחת נמצא, היא קופה לבר, אם אנחנו רואים שראש המחת נמצא כלפי חוץ והוא ננעץ לתוך בית הכוסות, זאת אומרת הוא ננעץ לתוך בית הכוסות, זאת אומרת הוא ננעץ לתוך הדופן הפנימי של בית הכוסות, אז אנחנו מבינים שהיא נקבע את הקיבה, ואחר כך היא חזרה לבית הכוסות, ולכן היא תהיה טריפה, למה? כי ברגע שאנחנו רואים שראש המחת נמצא כלפי חוץ, חייב להיות שהוא ננעץ מבחוץ לתוך בית הכוסות, אז זה באמת הטריף את הבהמה. ורק אם הראש המחת היא קופה לגב, אם ראש המחת נמצא בתוך בית הכוסות והוא ניקב רק את הדופן הפנימי, אז אנחנו אומרים בסדר, הוא ניקב רק את הדופן הפנימי, זה עדיין לא נחשב טריפה, כי בשביל שזה טריפה הוא צריך לנקב את שתי השכבות. אבל למה אתה בכל מקרה אומר שברגע שניקב רק הדופן הפנימי זה קשר, ואם ראש המחת נמצא כלפי חוץ, אולי נאמר שהוא ניקב גם את הקיבה עד שהוא הגיע לבית הכוסות, ואז הבהמה כן תהיה טריפה, כמו שאנחנו אומרים לגבי הכבד. אומרת הגמרא, אמרי, הטעם לגבי בית הכוסות, כיוון דאיקה אוכלים ומשקים, כיוון שזה מלא באוכל ומשקה, בית הכוסות. לכן, אימה אוכלים ומשקים דחקוה. אני אומר שהאוכל והמשקה דחק את המחת, ולמרות שבדרך כלל ראש המחת לא מנקב, כאן במקרה שלנו, מכיוון שזה מקום דחוס עם הרבה מאוד אוכל ומשקה, אז ייתכן מאוד שכן הצליחו לנעוץ את ראש המחת בדופן הפנימי של בית הכוסות, והוא כן ניקב, למרות שהראש המחת נמצא כלפי חוץ, עדיין אנחנו לא אומרים שהוא בא מבחוץ, אלא הוא יכול להיות שהוא בא מבפנים, ולמרות שבדרך כלל הוא לא מנקב, במקרה שיש דחיקה רצינית של האוכל והמשקה, זה יכול להשפיע עליו שהוא כן ינקב. לכן אנחנו מכשירים ברגע שרק הדופן הפנימי ניקב, למרות שהראש המחת נמצא כלפי חוץ. עוד מקרה של מחת. ההוא מחתה להשתכח בסימפונה רבה דקבדה. היה פעם שמצאו מחת בתוך הסימפון הגדול של הכבד. רוצים לומר שזה כוונה כנראה לקנה הכבד, שהתפקיד שלו שהוא מחזיר את הדם מהכבד ללב. שמכיר קצת ברפואה, יש כזה סוג של עורק שמחזיר את הדם בחזרה מהכבד ללב, והוא למעשה נקרא סימפונה רבה דקבדה, לפי איך שזה נראה, לפי כל ההסברים. בכל אופן, אונה מר בריידי רבידי טריף. אונה מר, הבן של רבידי, אמר שזה טריפה, למה? כי כנראה איך זה הגיע לעורק הזה בכלל המחת, איך הוא הגיע עד לשם? כנראה שהבהמה בלעה תוך כדי שהיא אכלה מלא אוכל, היא בלעה את המחת הזה, והמחת הזה נכנס דרך הוושט, ופשוט מאוד עבר דרך כל מערכת העיכול, ואיך זה הגיע לכבד, הוא פשוט מאוד ניקב את חייב להיות שהוא ניקב את הקיבה או משהו, אחד מהאיברים של העיכול, וברגע שהוא ניקב את אחד מהאיברי העיכול זה כבר טריפה, וככה הוא נכנס לכבד, ככה חייבים לומר. ככה אמר אונה מר. אבל לעומת זאת רב עדה בר מניומי מכשר, כי לפי דעתו לא חייבים לומר דווקא שהמחת נכנס דרך הקנה, דרך הצינור של האוכל, למרות שבאמת זה יותר מצוי. למה? מכיוון שבהמה אוכלת היא בולעת דרך הקנה, היא לא בולעת דרך הוושט, דרך הוושט היא נושמת. יכול להיות מקרים מאוד חריגים שנבלע משהו בצינור של הקנה. זה מקרים מאוד חריגים, אז לפי הדעה הראשונה לא רצו לומר ככה, אבל לעומת זאת רב עדה בר מניומי כן הכשיר, הוא אמר שהיא נכנסה דרך הקנה, המחת הזאת, וברגע שהיא נכנסת דרך הקנה, היא כמובן, כשהקנה מתפצל לשתי הסימפונות, היא נכנסה לאחד מהסימפונות, אחר כך היא צריכה לנקב את אחד מהסימפונות, כמובן שברגע שהסימפון של הריאה ניקב, זה לא טריפה עד שמנקבים את הקרום של הריאה, שזה עוטף את כל הריאה, אז ברגע שנקבע את אותו סימפון, עדיין זה לא עושה את הבהמה טריפה, למרות שהריאה, הסימפון שלה ניקב, אחר כך היא פלסה דרך עד שהגיעה לקנה הכבד, שיש אפשרות כזאת, המפרשים מביאים כל מיני אפשרויות, וברגע כזה היא לא נקבע שום איבר שנפסל בנקב כלשהו, ולכן הבהמה תהיה קשרה. טוב, עטו שאלו לרבינה, מה דעתך? יש פה כאלה אומרים שזה קשר, יש כאלה אומרים שזה טריפה, ועד כדי כך שהיה פעם סיפור שבאמת היה מחת שמצאו, כן, כמו שבאמת הגמרא אומרת, הוא מחת, באמת היה הסיפור הזה באמת, שהמחת נמצא בתוך קנה הכבד, ואלה שהטריפו, אמרו לבעלי הבהמה, תשמעו, אנחנו לא יודעים איך לעזור לכם, קחו את הבהמה ותזרקו אותה לכלבים, כמו שהפסוק אומר, נבלה וטריפה, לכלב תשליכון אותו, אין מה לעשות. אז ברגע ששלחו כבר את הבהמה לכלבים, זה הפסד גדול, הפסד גדול מאוד, מה זה בהמה שלמה, ככה להשליך לכלבים, אז הלכו ושאלו, את רבינה, אמר לו, שקילו גלימה דטרופאי, קחו את הגלימה של אלה שהטריפו את הבהמה, מה זאת אומרת, זה הרי כשר, למה הם אמרו שזה טריפה? הלכו ובזבזו כסף לזה שהיה צריך לזרוק את הבהמה שלו לכלבים, אז הם עכשיו חייבים לשלם, אם אין להם כסף, שיקחו את הבגד היקר שלהם, ימכרו אותו, ובכסף הזה ישלמו לבעל הבהמה, שיקחו אחריות על זה שהם הלכו והטריפו. בצורה כל כך נחרצת, היה ברור לו שהבהמה הזאת היא למעשה כשרה. עכשיו עוברים ללא מחת, אלא גרעין של תמרה שנמצאת בתוך האיברים הפנימיים. ההיא כשיטה, זה גרעין של תמרה, והוא לא חד כמובן, הוא לא מנקב איברים. זה השתכח במרה, מצאו אותו בתוך כיס המרה שסמוך לכבד. מצאו אותו שם, ועכשיו השאלה היא איך זה נכנס לשם. האם זה הטריף משהו בדרך או לא? אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנה, כשהייתי בבית מדרשו של רב כהנה, אמר, הוודאי נכנס מהקנה, מהמערכת של הנשימה, מהצינור הנשימה זה נכנס, ומשם לסימפון הנקת והתאי, זה נכנס מהקנה לסימפון, וזה הגיע מהסימפון של הריאה לסימפון של הכבד, ואנחנו אומרים שהיא לא נקבע את האיברים הפנימיים של מערכת העיכול של הבהמה, ואז זה יהיה קשר. ואף על גב, דקנפקה, אפילו שעכשיו אי אפשר לדחוק את הגרעין הזה, אין אפשרות לדחוק אותו, מכיוון שהוא מאוד מאוד עווה, אי אפשר לדחוק אותו לקנה הלב, אי אפשר, אז איך יכול להיות שהוא נכנס דרך קנה הלב? כדי לומר שזה באמת לא ניקב אחד מהאיברים של מערכת העיכול שעושים את הבהמה טרפה בנקב כלשהו, חייבים לומר שנכנס דרך הקנה של הלב. עכשיו אנחנו מנסים להוציא את הגרעין, לא מצליחים להוציא את זה דרך אותו עורק. אז איך תגיד שזה נכנס דרך אותו עורק, שזה הדרך היחידה להגיד שזה יהיה כשר? אז הוא אומר, בכל זאת זה יהיה מותר. למה? כי מרבל ודרביל לי. הבהמה מנענת את עצמה תוך כדי שהיא הולכת, ובחיים שלה יכול להיות שהגרעין הזה נכנס לתוך אותו עורק, וזה לא הצליח להיכנס, אבל מרוב שהבהמה הלכה ונענעת עצמה לכל הכיוונים תוך כדי ההליכה, אז בסופו של דבר הגרעין הצליח לפלס לעצמו דרך בתוך אותו עורק צר. אבל עכשיו כשאתה מנסה להוציא את זה, זה יותר מסובך, כי כרגע זה, הבהמה לא עוזרת לזה להתקדם. אבל בכל אופן אנחנו תולים להגיד שזה יהיה קשר. ואני מילי, דווקא הגרעין דדיקלה, גרעין של תמר, דווקא כזה שהוא לא מנקה והוא מאוד עבה והוא לא חד. לעומת זאת, אבל דה זיתה, לעומת זאת גרעין של זיתים, שזה כן חד ויכול לנקב, אז מבזה בזה, חום שהוא ניקב כן את המערכת, העיכול כנראה של הבהמה, וברגע שעושה נקב, זה נחשב טריפה. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה ריאה? למה האיבר שממונה על הנשימה, על החמצן, למה קוראים לו ריאה? אתה יודע למה? כיוון שהיא מאירה את העיניים. רגע שאדם אוכל מאותה ריאה, זה גורם שהוא יראה, שיהיה לו אור בעיניים. שואלת הגמרא, היא באה אליהו לאכילה, מה אם אוכלים את הריאה ככה כמו שהיא, או על ידי סמנים, או שצריך להוסיף לזה כל מיני סמני רפואה, ורק הריאה מסייעת להיטיב עם האור שבעיניים. אומרת הגמרא תשמע, ודאי שצריך להוסיף לזה סממנים. דה אמר רב הונה בר יהודה, כשאווזה נמכר בזוזה, כשמוכרים אווז שלם בזוז אחד, כמה מוכרים את הריאה שלו? ריאה נמכרת בארבעה, וריאה דידה בארבעה. מוכרים את זה בכפול ארבע, את הריאה לבד. והיא סלקה יתח לאכילה, אם אוכלים את הריאה בפני עצמה, מבשלים את זה ואוכלים וזה מאיר את העיניים, אז אם כן, שאנשים יקנו ריאה שלמה ויוכלו לנקוט בזוזה ולאכול, אז למה צריך שהריאה תימחר בארבעה זוז? אנשים לא טיפשים עד כדי כך, ללכת ולשלם על הריאה ארבע זוז, כשהם יכולים לקנות אווז שלם בזוז אחד. אלא מה חייבים להגיד? על ידי סמנין. בשביל שהריאה תעשה אור לעיניים של האדם, צריך להוסיף עוד סמנים לריאה. וזה באמת רק הרוקחים המומחים יודעים לעשות, והם מוכרים את זה כמובן ביוקר. אינקבה ריאה אחד ממשמשה ידי דטבחה. מה קורה אם יהיה נקב בריאה? במקום שהטבח השוחט ממשמש שם. אז יש אפשרות שהנקב כבר היה לפני שחיטה. ואז, מכיוון שנקב בריאה, זה כנראה ניקב גם את שתי הקרומים של הריאה, אז זה אמור להיות טריפה, כי זה ככה היה כבר לפני שחיטה. אבל מצד שני יכול להיות שתוך כדי שהשוחט טיפל שם בתוך האיברים הפנימיים, אולי הוא בעצמו ניקב את הריאה. השאלה הם תולים שהנקב היה קודם והיא תהיה טריפה, או שאומרים שאולי הנקב נהיה עכשיו, ואז היא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, תלינן, אנחנו תולים, תלינן או לא תלינן? האם אנחנו תולים שעכשיו נהיה הנקב והיא תהיה קשרה, או שלא תולים שעכשיו נהיה הנקב, אז נהיה קודם והיא תהיה טריפה, כי נקב בריאה זה טריפה. אומרת הגמרא, רב אחא בר נתן אמר תלינן, הוא סובר שתולים שזה עכשיו קרה. לעומת זאת מר זוטרא בריד רב מרי אמר לא תלינן, אנחנו אומרים שזה היה טריפה כבר קודם, זה היה נקב כבר קודם, והלכתה תלינן שזה היה עכשיו להקל וזה קשר. אמר רב שמואל בריד רבי אבאו, רבי אבאו היה אדם מאוד מאוד גדול, הוא היה מקריא את הדרשה של רפרם, רפרם היה הרב הגדול, ואחד מאלה שכשהוא היה אומר דרשה, היו משמיעים את הדרשה שלו בקול לכל העם הגדול שהתאסף, זה היה באמת אבא של, של רב שמואל, רבי אבאו. אבא מראי שיקלד רפרם אבא, הוא היה מראש הקלה של רפרם, זאת אומרת הוא היה משמיע את הדרשה שלו בקול שכולם יכלו לשמוע. ואמר תלינן, הוא אמר שתולים כן שזה היה נקב קודם, הוא אומר שתולים קודם ולכן זה יהיה, תולים שזה קרה עכשיו בשעה שהטבח משמש בידיו ולכן זה יהיה קשר. אמרוה, הגרסה פה של הבח, אמרוה לה קמי, זאת אומרת אמרו לה דתלינן שתולים באמת שזה קשר, שזה עכשיו קרה נקב, קמי דמרזות רבי ידע אבמרי, ולא קיבלה, הוא סובר שלא תולים שזה היה עכשיו, שזה קורה עכשיו, אלא תולים, הוא סובר שלא תולים שזה קרה עכשיו, אלא זה היה לפניכם ולכן זה טריפה. אמר רב משרשיה, בכל זאת, כבתי דאבו הדעה במסתברה. רב משרשיה היה נכד של רבך בר נתן שאמר שתולים שזה יהיה כשר. מה הראיה שתולים? דעת הלינן בזאב, מה קורה אם אחרי ששחטו בהמה, לפני שהספיקו לבדוק את המעיים, בזאב, לקח את המעיים והחזיר אותם. עכשיו הם מנוקבות, המעיים. עכשיו, אפשר לומר שהם מנוקבות לפני שחיטה, ואז הבהמה תהיה טריפה. אבל אנחנו תולים שהזאב בשיניים שלו הוא זה שניקב את המעיים, ולכן אנחנו אומרים שזה יהיה קשר, כי רק אחרי שחיטה הוא לקח את המעיים. וכיוון שבמקרה של זאב אנחנו תולים שהנקב קרה אחר כך, אחרי שחיטה, אז גם במקרה של טבח אנחנו רואים שעכשיו יש נקב, תולים שזה קרה אחרי שחיטה הנקב הזה והבהמה תהיה קשרה. והיא הלכתה לפני כן. מורנה, מה זה מורנה? מה קורה אם רואים אחרי שחיטה שיצאה תולעת מהריאה? עכשיו, בתוך הריאה מצויים תולעים בחיים של הבהמה. אחרי שהיא מתה, התולעים יוצאים, כי הם רוצים לחפש בהמה אחרת להיכנס לה לתוך הריאה. עכשיו, מה קורה אם רואים תולעת אחרי השחיטה שיוצאת מתוך הריאה? פליגי בר, רב יוסף ברדוסאי ורבנן, שניהם נחלקו. אחד אמר קודם שחיטה פריש, ואז היא תהיה טריפה. אחד אמר לאחר שחיטה פריש, ואז היא תהיה קשרה. מה ההלכה? בהלכתה לאחר שחיטה פריש, התולעת פרשה אחרי שחיטה, וכמובן שהבהמה תהיה קשרה. למדנו במשנה שמה קורה אם נהיה נקב בריאה, אז לפי תנא קמא, מספיק שנהיה נקב בשתי הקרומים של הריאה, כבר הבהמה תהיה טריפה. אבל לפי רבי שמעון לא, אלא עד שתנקב לבית הסימפונות. צריך שזה ינקב מהצד החיצוני של הריאה, ייכנס עד אותם שני צינורות שמתפצלים מהקנה של הנשימה לשתיים, צריך להיכנס לתוך אותם שתי התפצלויות. טוב, עכשיו הגמרא עוברת סתם לעניין לעניין הזה, מה באמת, איזה סימפון הכוונה? סימפונות, הרי ברגע שהקנה, שעובר הנשימה, הוא מתפצל לשתי סימפונות, ושתי הסימפונות האלה מתפצלים להרבה סימפונות. האם סימפון אפשר גם כל הסימפונות הקטנים שמתפצלים משתי הסימפונות הגדולות, או שדווקא הסימפון הגדול? אומרת הגמרא, אמר רבא בר תחליפה, אמר רבי ירמיה בר אבא, שתנקב לסימפון גדול בדווקא, ולא לסימפונות הקטנים. יתיב רב אחא בר אבא קמי דרבונה ויתיבי כאמר. מה הוא אמר? אמר דבר כזה. אמר רבי מלוך, שם לא ידוע. אמר רבי מלוך, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון באמת, להקל שאפילו אם נהיה נקב בריאה, עד שהוא לא ניקב לסימפון הגדול, זה קשר. אמר לי, מלוך הרבה כאמרת, האם אתה מדבר על אותו חכם קדוש, מלוך שהגיע מערביה, מהמקום שנקרא ערביה? אין הלכה כרבי שמעון כאמר, דווקא הוא אמר שההלכה היא לא כמו רבי שמעון. כי סליק רבי זרע, כשרבי זרע עלה לארץ ישראל, אז השכיחי לרב ביבי דעתיו כאמר, מצא את רב ביבי איך שהוא יושב ואומר את ההלכה הבאה, אמר רבי מלוך, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. ככה הוא אמר. אמר לי, חיי דמר, נשבע לו, דענה ורבי חייא בר אבא ורב אסי, אנחנו בעצמנו היינו אצל רבי מלוך. הקלעינן לאטרד רבי מלוך, פעם אחת הגענו לבקר אותו בביתו, במקומו של רבי מלוך. ואמרי לי, אי אמר מר הלכה כרבי שמעון, וכי אתה אמרת שהלכה כמו רבי שמעון, עד שתנקב לבית הסימפונות הריאה לא תהיה טריפה? ואמר לן, מה פתאום, אין הלכה כרבי שמעון אמרי. אנחנו אמרנו, אני אמרתי שהלכה לא כמו רבי שמעון, ברגע שנקבו קרומי הריאה, היא כבר תהיה טריפה. אז רב ביבי שאל את רבי זרע, נו, ואת מה בידיך, מה אתה סובר? אמר לי, אחי אמר רבי יצחק בר עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון, שכן אפשר להקל אם נהיה נקב עד בית הסימפונות, אם לא נהיה נקב עד בית הסימפונות, אם נהיה רק נקב בקרום זה קשר, ורק אם נהיה נקב עד בית הסימפונות, רק אז זה יהיה טריפה. אבל אומרת הגמרא, מה פתאום? להלכה, ואין הלכה כרבי שמעון, אלא ברגע שנהיה נקב בקרומים של הריאה, כבר הריאה תהיה טריפה. למדנו במשנה, אם נקבה הריאה, שזה בעצם הריאה, נקבה הקיבה, שזה בעצם הקיבה הרביעית של המערכת העיכול של הבהמה, שמזה זה ישר עובר למעיים האוכל, אבל אנחנו נתמקד יותר בחלב שעל גבי הקיבה במקרה הזה. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי יושעיה, חלב שעל גבי קיבה, חלב, שזה סוג של שומן, שנמצא מעל גבי הקיבה, כמו שאנחנו יודעים, הבהמה יש לה המון המון שומן, המון שומן, בכל זאת היא בהמה, כן? עכשיו, חלק מהשומן מותר באכילה. שומן סתם ככה מותר באכילה. אבל יש חלקים מסוימים של שומן שהם נקראים בפי חזל חלב, והחלב הזה אסור באכילה. מה זאת אומרת אסור? התורה אומרת שחלב זה דבר שאסור באכילה, נקודה. עכשיו, איך מחליטים על שומן אם הוא חלב או שהוא שומן? יש האמת כאלה שיכולים לזהות בין המרקם, איך שעשוי השומן ואיך שעשוי החלב, כן? אבל בכל זאת מה שמצביע, מה נקרא חלב ומה נקרא שומן, זה המיקום שלו בגוף של הבהמה. יש מיקומים שהשומן שנמצא שם הוא אסור באכילה, ויש מיקומים שהשומן שנמצא שם מותר באכילה. עכשיו, הוא בא ואומר, רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי יושעיה, חלב שעל גבי הקיבה. עכשיו, זה מקום מאוד מאוד פופולרי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. למה? כי הרי זרוע לחיים וקיבה, הקיבה זה דבר השלישי, שהוא ממתנות הכהונה שנותנים להם מתוך הבהמות. עכשיו, החלב שהם מקבלים יחד עם הקיבה, האם הוא מותר להם באכילה או לא? זה מאוד משנה, הם מקבלים הרבה מאוד את הקיבה הזאת. אז הוא אומר שהכהנים נהגו בו יותר ואוכלים אותו. כי רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, שימו לב שהוא אומר את זה משום אבותיו, תכף נראה שרבי ישמעאל עצמו לא סובר ככה. בכל אופן שאמר משום אבותיו שזה יהיה מותר. וסימניך כדי שתזכור מי זה שסובר שחלב שעל גבי הקיבה מותר באכילה, ישמעאל שהוא בעצמו היה כהנה, הוא היה כהן, מסייע ומקל לכהני, הוא מקל הרבה פעמים לכהנים. מהי היא? איפה עוד אנחנו רואים שהוא לטובת הכהנים רבי ישמעאל? נתניה, הפסוק אומר לגבי ברכת הכהנים שמברכים את עם ישראל. כה תבורכו את בני ישראל. רבי ישמעאל אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים. יפה, הכהנים מברכים את עם ישראל. מי יברך את הכהנים עצמם? לכהנים עצמם לא למדנו מי יברך אותם. כשהוא אומר, ואני אברכם, והוא אומר, הכהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא, הוא מברך לכהנים בעצמם. איזה יופי, הרבי ישמעאל מסייע לכהנים, נותן להם ברכה של הקדוש ברוך הוא בתוך ברכת הכהנים עצמה. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, זה נכון. מפי גבורה לא למדנו. למדנו שהכהנים מברכים את עם ישראל. לפעמים מאוד, כהנים הם אנשים צדיקים ונפלאים, מברכים את עם ישראל טוב, אבל אנחנו צריכים את הברכה של הקדוש ברוך הוא, שהוא יברך אותנו על ידי הכהנים. אז כשהוא אומר, ואני אברכם, הווה אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. זאת אומרת, הכהנים מברכים, ומי נותן את התוקף לברכה? הקדוש ברוך הוא. אבל מי מברך את הכהנים עצמם? אלא רבי עקיבא, הברכה לכהנים מנעלי. אמר רב נחמן בר יצחק, מי ואברכה מברכך? הרי הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, שמי שיברך את אותו ואת הצאצאים שלו יהיה מבורך. אז ברגע שהכהנים מברכים את עם ישראל, כמובן שהם בעצמם מתברכים. שואלת הגמרא, מה מסייע כהני? בין לפי רבי עקיבא ובין לפי רבי ישמעאל, בסופו של דבר הכהנים מקבלים ברכה. או שזה מוואני אברכם, או שזה מוואברכה מברכך. ברכה בכל מקרה יש להם. אז מה הסיוע הגדול של רבי ישמעאל לכהנים בדווקא? אומרת הגמרא, דמוקלה לברכת כהנים במקום ברכה די ישראל. זאת אומרת שהוא מוקים שה... ברכה של הכהנים נמצא באותו ברכה שהם מברכים את עם ישראל, שיש לזה תוקף הרבה יותר מאשר הברכה הכללית של ואברכה מברכך. ומה אם מסייע כהני? רבי ישמעאל, רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו. הוא אומר שחלב שעל גבי הקיבה יהיה מותר. זאת אומרת מה שאמרנו שרבי ישמעאל הוא מסייע לכהנים, שהכהנים סומכים עליו, שהחלב שעל גבי הקיבה מותר. איפה אנחנו רואים שככה סובר באמת רבי ישמעאל בשם אבותיו, שהחלב שעל גבי הקיבה מותר? אומרת הגמרא דתניא, הפסוק אומר ואת, ככה הגרסה, ואת כל החלב אשר על הקרב וגומר, שזה למעשה חלב שמקריבים מתוך הבהמה. עכשיו הכלל הוא, לפי חלק מהראשונים, שככה אנחנו ננקוט כרגע, שמה שקרב לגבי המזבח הוא אסור באכילה. אז כל החלב אשר על הקרב של הבהמה, הוא אסור באכילה. ומה שכתוב וו ואת כל החלב, הוו הזה בא להביא חלב שעל גבי הדקין, המאיים, המאי, הדק. אבל לפי דעת הנקמה, החלב שנמצא על גבי הקיבה יהיה מותר. ומי זה דעת הנקמה? דברי רבי ישמעאל. רואים שרבי ישמעאל סובר שחלב שעל גבי הקיבה יהיה מותר. לעומת זאת רבי עקיבא אומר להביא גם את החלב שעל גבי הקיבה. בסדר? אז רבי ישמעאל שהוא סובר שרק חלב שעל גבי הדקין רק הוא אסור, לעומת זאת חלב שעל גבי הקיבה מותר, על דעתו סומכים הכהנים ואוכלים באמת את החלב שעל גבי הקיבה. שואלת הגמרא, רגע, אז פה סובר רבי ישמעאל שהחלב של גבי הקיבה יהיה מותר. בוא נראה לך ברייתא שרבי ישמעאל סובר שהחלב של גבי הקיבה יהיה אסור. ובדיוק רבי עקיבא שכאן אומר שהחלב של גבי הקיבה יהיה אסור, בברייתא הבאה אתה תראה שאומר שזה יהיה מותר. בוא נראה, ורמין הוא, ורמין היא. כאן מביאים את אותו פסוק, אבל תכף הגמרא תדבר גם על החלק הראשון שבו, אז אנחנו נקרא את כמה מילים קודם. יש שתי סוגי חלבים שמקריבים על המזבח. את החלב המכסה את הקרב, שזה חלב הפריסה שעל הקרס, הוא מכסה את הקרס, ואת כל החלב אשר על הקרב. אומרת הגמרא, ואת כל החלב אשר על הקרב. עכשיו, יש מחלוקת מה זה בא לרבות. רבי שמעון אומר, כתוב, החלב המכסה, את החלב המכסה את הקרב, כן? אז הוא אומר, זה החלק הראשון שקראנו, התחלה. מה חלב המכסה את הקרב? הוא קרום על החלב, ואותו, יש קרום על החלב, קרום שעוטף את החלב, ונקלף. הקרום הזה הוא לא כל כך אדוק, אפשר לקלף אותו. זה לגבי החלב שנמצא, שמכסה את הקרב. אף כל, קרום ונקלף, למשל הקיבה, וכל שכן מאי אדק, שתי החלבים האלה הם קרבים לגבי המזבח, וכמובן שלכן אי אפשר, ואת הכלל הוא שכל חלב שקרב לגבי המזבח, אז הוא חלב שאסור באכילה. אז כמובן ששתי החלבים, גם של גבי הקיבה וגם של גבי המאי הדק, הדקין, לא נאכל, וזה דעתו של רבי שמעון, יש כאלה גורסים רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, מה החלב המכסה את הקרב תותב, דיינו זה כמו סמלה, זה פרוס על גבי הקיבה, אז כן, אותותיו, וגם קרום ונקלף. יש קרום שעוטף את החלב, ואותו קרום נקלף בקלות. אף כל צריך גם כן שיהיה תותיו. הקריטריונים כדי שזה יעשו באכילה צריך שזה יהיה מכסה את הכל. וגם קרום ונקלף. וזה בא למעט רק את המאיים, את המאי הדק, לא את הקיבה. בכל אופן, מה רואים מכאן? שדווקא רבי עקיבא הוא זה שסובר שאת החלב שעל גבי הקיבה מותר לאכול. וזה הדעות פה נהיו הפוכות. אומרת הגמרא, שלח רבין משמי דרבי יוחנן, כך כמו הברייתא השנייה, הצעה של משנה. באמת ככה צריך לגרוס, שלפי רבי ישמעאל, או לפי איך שגורסים פה רבי ישמעאל, גם החלב של גבי עקיבא אסור, ורק לפי רבי עקיבא, החלב של גבי עקיבא יהיה מותר. שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר שסומכים על רבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו, שהחלב של גבי עקיבא מותר. פה דווקא רואים שרבי עקיבא סובר שהחלב של גבי עקיבא מותר. אומרת הגמרא, אבל לפני כן, מה אחזי דאפחת כמייתא, אייפוך בתרייתא, למה אתה אומר שהשיטה הראשונה, הברייתא הראשונה, השיטות שם הפוכות, ואתה מוקים את הברייתא השנייה, תהפוך את הברייתא השנייה, מתרצת הגמרא, שאני האחה, כיוון דקטני, מה? מכיוון שכתוב מה חלב וכולי, שאת אומרת יש דיונים לגבי המקורות, מאיפה לומדים כל חלב שהוא באמת יהיה אסור באכילה, סימן שזה יותר מדויק, דווקא, כי הוא טרח להביא את הלימודים, סימן שהוא גם טרח להביא את השמות המדויקות. שואלת הגמרא, יחי, בכל אופן עכשיו חוזרים לשאלה שאלנו קודם. אם כן, שאנחנו רואים שלפי דעת רבי עקיבא דווקא, החלב של גבי עקיבא מותר לכהנים לאכול, אז למה אומרים שזה לפי רבי ישמעאל? עונה הגמרא, יחי כרבי ישמעאל, כרבי עקיבא אהבה. אמר רב נחמן בר יצחק, באמת זה כרבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו. רבי ישמעאל בשם אבותיו אמר שזה מותר, כמו שבאמת אפשר לדייק ישר שם. כתוב רבי ישמעאל בשם אבותיו אומר שהחלב של גבי הקיבה מותר, אבל הוא בעצמו לי לא סביר עלי, כי הוא סובר שהחלב של גבי הקיבה גם כן יהיה אסור. אמר רב, חלב טהור. חלב שמותר באכילה הוא מאוד מאוד אדוק וצמוד לאיבר שהוא נמצא בו, ולכן אם היה נקב באותו האיבר, הוא סותם את הנקב. לעומת זאת חלב טמא, הוא לא כל כך אדוק, ולכן אינו סותם, כי הוא רק פרוס על המקום ההוא. לא, אם יש נקב, אז זה לא סותם את הנקב. ורב ששת אמר, אומר, אחד זה ואחד זה סותם, גם חלב שהוא אסור באכילה, גם כן סותם את האיבר שהוא נמצא מעליו, אם יש באותו איבר נקב. מהי רבי זירא? לפי דעת רב, שתמה לא סותם את הנקב. מה קורה לגבי חלב חיה מהי? עכשיו, החלב של החיה תמיד הוא מותר באכילה. עכשיו, אם הוא נמצא במקום כזה שהחלב של הבהמה אסור באכילה, מקום כזה שהחלב אסור באכילה, לגבי חיה ששם זה מותר באכילה. אבל המאפיין של החלב לגבי זה שהוא לא צמוד לאותו מקום הוא אותו דבר בדיוק. השאלה היא, בגלל שהחלב הזה מותר, הוא כבר סותם, למרות שהוא לא צמוד, כמו שרואים בבהמה, ששם אסור לאכול את אותו חלב, הוא לא צמוד ולכן הוא לא סותם, האם בחיה הזה שזה כשר, זה בכל זאת יהיה נחשב סותם, או מכיוון שזה לא צמוד, אז זה לא סותם. זה השאלה. אומרת הגמרא, מה באמת יהיה הדין? חלב חיה מהי? למשל, על גבי הקרס, האם זה נחשב סותם או לא? אומרת הגמרא, דווקא אמר חלב טהור סותם והאינמי טהור הוא, האם הוא אומר שכל חלב טהור סותם וגם החלב שעל גבי הקרס, אמנם לגבי הבהמה זה אסור, אבל לגבי חיה זה הרי מותר, אז עכשיו נגיד שזה סותם באמת, או דילמה משום דמי הדק, הסיבה שזה סותם זה בגלל פרקטי, זה באמת נצמד חזק על האיבר, אז לכן זה באמת סותם את הנקב שהיה בו, אבל לעומת זאת, במקרה של היי, בחלב שעל גבי החיה, אמנם שיתרנו את החלב הזה, אבל לא מהדק, זה לא באמת נסגר חזק, זה לא סותם את הנקב כמו שצריך, אז אם כן, זה יישאר טריפה. אמר הבעיה, מה הייתי בא אליי? לנעיד אשרי באכילה, הדוק, לא מהדק, מה בכלל ספק? ברור שזה לא סותם את הנקב. אם זה לא נסגר חזק, אז ודאי שהנקב נשאר טריפה. אמנם שזה מותר באכילה, אבל זה לא סותם את הנקב. ההוא נקב דסתמה חלב תמה. באמת היה מקרה כזה, שהיה נקב, והחלב תמה סותם את הנקב. עכשיו, השאלה היא אם זה באמת מכשיר או לא. דעתה לקמי דה רבה, באו לפני רבה לשאול אותו. אמר רבה, למה היא נחוש לי? למה לאסור? נגיד שזה מותר. למה זה מותר? שתי סיבות. חד עדה, אמר רב ששת, חלב תמה נמי סותם. רב ששת הרי סובר שגם חלב טהור וגם חלב תמה, אם הוא נמצא על הנקב, הוא סותם את הנקב. ועוד, התורה חסה על ממונם של ישראל, אז מה, אם יש לנו אפשרות להתיר, למה לאסור? אמר לרב פאפה לרבה, הרי רב אוסר. אתה הולך עם רב ששת, אבל רב הרי אוסר, וזה גם איסור הדאורייתא. ואת אמרת, התורה חסה על ממונם של ישראל? מה פתאום, הרי במקרה של ספק דאורייתא מחמירים. אז איך אתה פה מקל? עוד סיפור דומה לזה. מניומין קנדוקה. היה אחד שקראו לו מניומין, והיה עוסק במכירת קדים. איגלי לי בסטק הדדובשה. יום אחד נשאר גלוי לו למשך הזמן שנאסר משום גילוי במקום שמצויים נחשים, חכמים אסרו משקה שנשאר גלוי לפרק זמן מסוים שהנחש יכול להספיק לבוא, להכניס ארס ולחזור חזרה לחור שלו, ואותו זמן, במשך כל השהות של הזמן הזה, הקד נשאר גלוי. הקד של המשקה נשאר גלוי ואף אחד לא ישגיח שלא נכנס נחש והטיל חרס, אז חכמים אסרו משום סכנה לשתות מאותו משקה שנשאר גלוי בלי כיסוי למשך פרק הזמן הזה. כנראה בזמן של חז"ל שהיו הרבה נחשים מצויים ביניהם, הם היו מקפידים כל הזמן לחסות את המשקים לפני שהם היו עוזבים את ההשגחה על אותו משקה. וככה היה איזשהו קד שלם של דבש של אותו אחד שקראו לו מניומין, שנשאר גלוי במשך פרק זמן ארוך, אבל זה דבש. השאלה אם דבש גם כן אסרו בה משום גילוי או לא, האם נחשים אוהבים דבש או לא. אומרת הגמרא, כי הרי מה קורה? הנחשים שותים מאותו משקה ואז הם מכניסים את הארס שלהם. מידות ממש לא טובות, כן? בור שתית ממנו מים, אל תזרוק לתוכו אבן. אז משקה שתית ממנו, אל תזרוק לתוכו ארס. אבל הם כמובן לא הולכים להסתכל מה כתוב, איך צריך מידות טובות. אז הם כן מכניסים ארס מה שהם שותים. שלהם הם שותים מהדבש או לא? אז הוא בא לשאול את רבה, מניומן, מה עושים עם הקד הזה של הדבש? עתה לקמי דה רבה. אמר רבה, אני חושב שאפשר להקל ולהתיר את כל הדבש. למה אין נחוש לה? למה נחשוש לאסור? חד עד אתנן רק שלושה משקים אסורים משום גילוי, היין והמים והחלב ולא דבש. ושאר כל המשקים מותרים, ועוד התורה חסה על ממונם של ישראל, אז הוא יכול להפסיד, אז במקום הפסד אני אתיר. אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, רבי שמעון הרי אוסר, שהוא סובר של דבש, זה אחד מהמשקים שכן עשו משום גילוי. וסכנת נפשות, אם באמת יש פה הרס. ואת אמרת, התורה חסה על ממונם של ישראל? אומרת הגמרא, רבי שמעון מאי, איפה רואים שרבי שמעון סובר שדבש שנשאר גלוי הוא כן אסור? דתניא. לפי דעת הנקמה, חמישה משקים אין בהם משום גילוי. הציר שיוצא מדג, ציר שיוצא מדג בכל מיני צורות, וחומץ, שמן ודבש, גם דבש, ומוריאס, זה מים ומלח שנותנים על הקרביים של הדג בשביל להוציא ממנו את השומן. כל הדברים האלה אין בהם משום גילוי לפי תנקמה. אבל רבי שמעון אומר, אף אין יש בהם משום גילוי. אחד מהדברים זה דבש. רואים שלפי רבי שמעון, דבש יש בו כן משום גילוי. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי פעם נחש ששתה ציר, ציר של דגים בצידון. אז מה אתם אומרים שנחשים לא שותים ציר? אמרו לו, שתי אהבה, אותו נחש היה טיפש. לא יודע מה הנחשים האחרים חכמים כל כך גדולים, אבל הנחש היה ממש טיפש. התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, לכן הוא בא וחטא וכל זה, אבל בכל אופן, הנחש היה חכם פעם. כנראה שגם היום נשאר לו טיפה מהחוכמה, אבל הנחש ההוא ששתה מהציר היה ממש שוטה גמור. ואין מבין ראיה מן השוטים. שוטים תרתי משמע, כן? זה שהוא שתה מהציר לא מביאים ראיה מזה שהוא שוטה, והוא טיפש, לא יכולים להביא ראיה מנחשים שוטים. אמר לי, רבא, שהוא הרי סובר שזה מותר, הוא שאל את רב נחמן, שהוא אמר שזה אסור דבש, עודי לי מי את בציר שזה מותר, אם ציר נשאר גלוי, תודה לי שזה מותר, למה? דה רב פאפה ורבון הברית רב יהושע ורבנן, כאהבה שלו גילויה, שאלו לי בציר. הרי הם, כשהיה להם משקה שנשאר גלוי, הם היו שופכים את זה לתוך ציר של דגים, ואז זה היה דווקא שורף את כל הארץ של הנחש. אז כל שכן שנחש לא מטיל ארץ, וגם אם הוא מטיל זה נשרף, אז כל שכן שהציר עצמו לא יהיה אסור בגילוי. אם הציר הוא זה שלמעשה שורף את הארץ, אז אם כן הציר עצמו, הוא שורף את הארץ גם במשקה אחר שנאסר משום גילוי, אז כל שכן שהציר עצמו לא נאסר משום גילוי. אמר לי, אז רב נחמן אמר לו, לא, אז הוא אמר, תודה לי שציר, זאת אומרת, זה לפני כן. אומר לו, תודה לי, הרי הם היו שמים את כל ה... אם נכנס להם משקה גלוי, הם היו שמים אותו בתוך ציר כדי להוציא את הארס, אז תודה לי שציר מותר. ואז תודה לי שבאותו רשימה של הציר גם יש דבש, אז תודה לי גם על הדבש שזה יהיה מותר. אז אמר לו, להפך. אמר לי, אז רב נחמן אמר לו, עד הרבה, אתה תודה לי, עודה לי מי הבדבש, שזה יהיה אסור. למה? רבי שמעון בן אלעזר, קאי כבתי, כמו דעת רבי שמעון שהוא גם אוסר דבש. אז תודה לי שהדבש אסור דתניה, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אוסר בדבש, אז רואים שדבש זה גם אחד מהמשקיעים שנאסר משום גילוי. אמר רב נחמן, חלב, אפילו שהחלב הוא טהור, העשוי בצורה של עיגול, כמו כובע, עשוי כמו כובע בצורה עגולה כזאת. יש כאלה מסבירים שזה עשוי כמו גרעין כזה. גוש. בכל אופן, חלב שעשוי בצורה של כובע, אפילו חלב של שכשר, שבדרך כלל סותם נקב של של משהו נמצא מעליו, פה במקרה שהוא עשוי ככובע אינו סותם. איך, איפה באמת יש כזה חלב? אמרי לה, חיטי דה קרקשה, קרקשה. יש כאלה שאומרים שזה החלב שהוא בצורה של חיטים, שנמצא על הקרקשה, שעל החלחולת, שזה המקום איפה של היציאות של הבהמה. ואמרי לה, תרפש הדליבה, יש כאלה שאומרים שזה השומן שעוטף כמו כיס את הלב. אותו שומן עשוי כמו כובע, ולכן באמת אם יש נקב הוא לא סותם. עד כאן השיעור על דף ממתת.